هاي شاي، ما كوين
بسرعة جمو متفيان متراجش
بودكاست ראשון שלך, לא?
כן.
אתה בעצם, אני רוצה שתציג לעצמך לפני כן, אבל בעצם הפרק הזה אנחנו נעשה על פיננסי לאנשים, אולי נעשה את זה בגדול, וגם נעשה ספציפית לאנשים שמרוויחים יפה בתוך ההייטק, וגם על העולם הזה שבו אנשים יוצאים מוקדם מפנסיה, ובעצם גם רוצים עוברים אל עבודות, בעצם תסביר לנו את כל הדבר.
כל המאפיינים בעצם מהצד הכלכלי של עולם ההייטק, כן. אגב, אולי משהו נקודה שחשובה פה, עולם הפיננסים הוא עולם ענק, כן, אנחנו לא נדבר פה על בנקאות, לא על ייעוץ משכנתא, משהו כזה, אני מדבר כאילו פה תכלס למשפחה, גם לא לעסקים, כן, ממש להתנהלות הכלכלית המשפחתית.
אוקיי, אז תציג עצמך.
אוקיי, אז אני שי שמבה, כמו שאמרתי, אני בן 38, אני נשוי עם 5 ילדים, אני גר ביישוב תלם בהר חברון, אני בוגר תואר במדעי הטבע, למדתי באוניברסיטה הפתוחה, הייתי כימאי בקצת, שמתוך כל זה אתם יכולים להבין שאני מאוד אוטודידקט, לומד לבד, אני מאוד מתחבר למספרים, מדעים מדויקים, תכלס מה שקוראים פדנט, כן? יקה מרובה, לטוב ולרע. וזהו, אז הייתי כימאי, עבדתי בקצת, חברת תרופות, מעבדה של חברת תרופות זה מאוד, מאוד פדנט ומאוד עתים בתחום הזה, אבל היה חסר לי שם עבודה עם אנשים, אז ככה הלכתי לחפש את עצמי, ועבדתי שנה וחצי בחברה שעוסקת בהשקעות נדל"ן, כי גם אז כשעבדתי בקצת, תמיד התעסקתי בכספים, ותמיד עניין אותי השקעות, וקניתי דירה בגיל 22 כזוג צעיר, והשקעתי בנדלן בארץ, ונדלן בחול, ומערכת סולארית, ובקיצור, התחום הזה ממש גיבר אליי. אז ככה הלכתי לחברה שעוסקת בהשקעות נדלן, הייתי שם שנה וחצי, ועדיין הרגשתי שאני מנתח עסקאות ופחות עובד מול האנשים, וככה בעצם הגעתי לכלכלת משפחה, לתכנון פיננסי, אני כבר 4 שנים מתעסק בתחום הזה, סדר גודל של משהו כמו 200 משפחות שליוויתי, ובאופן טבעי אתם כבר יכולים להבין, אני מדבר יותר לכאלה שמרוויחים יפה, שחוסכים, פחות מתעסק עם יציאה ממינוס, אוריינטציה מאוד חזקה לעולם הנדלן.
מסדר את הכלכלה שלנו,
וככה
בעצם, אם יש להם כסף, אתה יכול לבוא להגיד להם איך לנהל אותו, לא בעצם איך להרוויח כסף.
זה איך לנהל את הכסף, זה איך לבנות אותו בצורה יציבה, אולי ניתן לזה תיאוריה, תיאוריית הכיסא, כן? כשאנחנו, אם אני מפרנס יחיד, אז הכיסא שלי יושב על רגל אחת, אם אנחנו שני בני זוג מפרנסים, אז הכיסא שלנו יושב על שתי רגליים, אבל זה עדיין לא מספיק, אז אני רוצה כיסא שיהיה יציב, אני רוצה שיהיה לו 3, 4, 5 רגליים, אני רוצה בעצם לייצר כמה מקורות הכנסה, אז זה גם לדעת שאני מכניס יותר מה שאני מוציא לפחות, גם לדעת שאני יושב בצורה יציבה, שאם ודיברנו, הזכרנו קודם בהייטק, יש תחלופה מאוד גבוהה של מקומות עבודה, אם מפטרים אותי, אז אני יודע שלא הכל נתמוטט, וגם, אולי זו הנקודה הכי עיקרית, מה אני רוצה להשיג קדימה? אני היום, אמרתי, אני בן 38, כל אחד ששומע פה, כל אחד בגילו, 35, 40, איפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים? אוקיי? איזה דברים אני רוצה להשיג? אם זה חופשות, אם זה לחתן ילדים, אם זה להוריד משרה בעבודה, אפילו לצאת לגמרי לפנסיה, אפשר לסכל גם יותר מ-10 שנים קדימה, אגב, אבל כן, החיים שלנו התחילו, ובמקום לרוץ אחרי הזנה ולגמור את החודש כל הזמן, אני רוצה לחשוב קדימה, לראות כשאני עוד 10-15 שנה קדימה, אסתכל אחורה, מה אני אגיד שהצלחתי? איפה אני ארגיש שוואלה, איזה דברים אני ארצה להשיג כדי שאני אסתכל אחורה, אני אגיד וואלה, הצלחתי בחיים, עשיתי משהו ולא רק רדפתי אחרי עצמי, לא זרמתי. אז זה ככה נקודה מאוד חשובה. וזה הביא אותי בעצם לתחום הזה של כלכלת משפחה, או כמו שאני קורא לזה היום, זה יותר תכנון פיננסי, כי כלכלת משפחה עוסקת יותר ביציאה ממינוס. לפחות ככה זה נתפס תודעתי, תכנון פיננסי הוא מסתכל יותר רחב, יותר קדימה, לא רק באיך אני גומר את החודש, אלא באיך אני צומח וגדל.
זה מדהים כאילו שצריך להיכנס לתחום הזה בלי השכלה פיננסית בעצם, רשמית נקרא לזה. למה אתה כמובן לבד, אני מניע הרבה מאוד, אבל רשמית אין לך איזשהו תואר בכלכלה או במנהל עסקים או באיזשהו...
האמת שזה מאוד, זה מעניין השאלה שלך, כי כשהתחלתי את התואר באוניברסיטה הפתוחה, הלכתי על כלכלה. עשיתי מיקרו-מקרו, ואז לקחתי איזה קורס העשרה בביולוגיה. כי נורא עניין אותי מדעים, ובתוך התואר צריך גם לקחת תחומים אחרים, אז לקחתי איזה קורס בביולוגיה, ווואלה, זה משך אותי כמו אני לא יודע מה, ואז פשוט עשיתי הפוך, כי הלכתי לכיוון המדעים המדויקים, והשארתי את הקורסים של הכלכלה בתור העשרה, אז ככה ש... כן, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל כן עשיתי כמה קורסים בכלכלה. זה היה כלכלה באוניברסיטה. חוץ מזה עשיתי קורסים בכלכלת משפחה, ועשיתי ביזמות נדלן. בתכלס, האוניברסיטה זה תיאוריה.
כן.
התכלס כאילו היום הוא לא זה, כן? כשאני שואל את עצמי איפה כדאי לקחת הלוואה, וזה הלוואה יותר טובה, ולפעמים אגב, הלוואה יותר טובה היא כזאת שהריביות דווקא יותר גבוהות. פשוט ההחזר החודשי הוא יותר, הוא יותר נמוך.
תלוי,
כל מקרה הוא יכול להיות משהו אחר. את זה לא לומדים באוניברסיטה, והיו לי אגב בנקאים, והיה לי אפילו דוקטור למימון, שבא אליי שהיה במינוס, ובא אליי לעשות תהליך כלכלי. אז תואר באוניברסיטה הוא לא בכך מעשי.
מדהים. אז כמו שאנחנו בעצם יודעים שהקהל של הפודקאסט הוא יותר אנשים שעובדים בהייטק, ומתעסקים בעצם, רוב משכורות יותר גבוהות. אולי תוכל לתת בעצם איזשהו, מה המשפחה ששאר נגיד, האבא והאמא מכניסים, באזור ה-40-50 בחודש לבית, מה בעצם ההתנהלות? כי אני מניח שהם גורים את החודש, כן? אלא אם כן הם באמת פזרנים בצורה לא רגילה.
אז האמת שהיו לי גם כאלה שהכניסו 40-50 ולא גמרו את החודש.
וואו.
אני כן אגיד שיש מיתם, בדרך כלל מי שמכניס יותר, גומר את החודש, מי שמכניס פחות, לא גומר את החודש, אבל הוא גם כאלה עם 15,000 לשני בני הזוג ביחד, שגמרו את החודש וחסכו, והוא כאלה גם 50,000 שלא גמרו את החודש. טוב, אבל קטעתי אותך.
לא, אני אומר, קודם כל זה מדהים, כאילו, אני לא מדמיין איך אני יכול להוציא 50 בחודש, אבל בוא נחשוב על זה בצורה כזאת, יש לנו בני זוג ויש להם את ההכנסה הגבוהה כלשהי, איך בעצם הם צריכים להתנהל? כי הרי כולם יודעים בתכלס שצריך לחסוך לכל מיני מקרי חירום, ויש לך חסכון בצד שלא תיתקע בלי כסף זמין, וצריך גם להשקיע בעצם, כי אתה לא רוצה שכסף יישב סתם בבנק, ויש לך המון אפיקי השקעה היום, אני יודע שיש לך אפשרות להשקיע בבורסה, ואתה יכול להשקיע בדרך קרן קופת גמל, ודרך הפקאמים בבנק, ואתה יכול דרך איזשהו להכניס עוד לפנסיה, יש לך את האפשרות ב-6-7%, יש לך היום המון המון מסלולים שאתה יכול להשקיע, אתה יכול לקנות דירה אם יש לך את הכסף. אז הרבה אנשים לא יודעים איך להתנהל, אולי תוכל לעשות איזשהו סדר שבעצם מה הסדר עדיפויות לרוב, או איך עבור משפחה תן איזשהו את הקריטריונים, תמציא לנו משפחה כלשהי ואת כל הפרטים שלהם, ותמציא להם בעצם תוכנית אולי. זה יכול להיות, אני...
טוב, זה יהיה קצת מורכב. אני חושב שאני כן אתחיל כרגע בתיאוריה, אולי כזה כן ננסה לייצר איזה משפחה כזאת. אבל המאפיינים בעולם ההייטק מצד אחד זה משכורות גבוהות, ורוב האנשים לא נמצאים במינוס וגומרים את החודש הפריון, אבל מצד שני זה עבודות מאוד מאוד שוחקות, הרבה אנשים עובדים 12 שעות ויותר, גם אם זה מהבית, זה עבודות מאוד מאוד שוחקות, ואם זה שני בני זוג בהייטק כדי להגיע ל-40-50 אלף, אז זה שני בני זוג בהייטק, אז זה עוד יותר שוחק וקשה, וגם תחלופה מאוד מאוד גבוהה של מקומות עבודה, כלומר שנתיים, שלוש, ואתה נהיה לא רלוונטי, לא בהכרח לא רלוונטי, סליחה. שנתיים, שלוש, ואתה רוצה לעבור מקום, אתה זז כל הזמן, כאילו חברה נסגרת, חברה נפתחת ודברים כאלה. והמאפיין השלישי הוא שבאיזשהו שלב הרבה פעמים זה נהיה לא רלוונטי, גיל 45, 50, וואלה, נכנסים חבר'ה צעירים, העולם הזה מתפתח כל כך מהר, ומי שלא שולט בטכנולוגיות החדשות כל הזמן, בגילאים מבוגרים יותר קשה לנו לשלוט, מוצא את עצמו בחוץ. כלומר, אנחנו צריכים להעריך לדברים האלה, והיתרון של מי שמרוויח יפה בהתחלה, הוא שהוא יכול להעריך לדברים האלה. אז אחד הדברים הכי חשובים שאני עושה כשאני מתחיל עם משפחה, זה שואלת אותם, איפה אתם רוצים להיות בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנים? אתם היום, אמרתי קודם, אתם בני 45 נניח, בני 40, קפצו 15 שנה קדימה, גיל 60, גיל 55, ותסתכלו אחורה, תשאלו את עצמכם, איזה דברים הייתי מסתכל אחורה, ב-15 שנה אחורה, ואמרו לי, וואלה, השגתי אותם, אז הצלחתי. אם זה היה להגדיל את הפנסיה שלי, לחתן את הילדים שלי, להוריד בכיף משרה במקום העבודה, או שאחד מבני הסוג לגמרי ילך הביתה, יעבוד כאילו יצא לפנסיה מקדמת, אולי זה דווקא לעזוב את התחום וללכת לפתח איזה תחביב או הובי שהייתי רוצה לעשות, אז זה המקום הזה, ואתם יכולים, מי שנמצא בהייטק ומרוויח יפה, יכול ללכת לכיוון הזה, אז אני דבר ראשון מתחיל במטרות.
אני אדעת עוד רגע, אני דווקא, יש משהו מעניין ששמתי לב לזה דווקא בהרבה מקומות, שאם משכורת גבוהה לרוב גם יש איזה שנקרא אינפלציה של איכות חיים. שבעצם אנשים שכן מרוויחים יותר, אבל הרוב הם גם בעצם גרים בתל אביב, אז נגיד משלמים 10-8 על שכירות על דירה, ואז גם יש להם בעצם אוכל מאוד יקר, כי המסעדות כל הזמן יוצאים מסעדות עם חברים, וזה יקר מאוד, ולרוב אולי אין רכב פרטי, כי אנחנו בכל קרוב במרכז, זה לוקחים מוניות, או לוקחים איזשהו, אז פתאום
יותר... זה דווקא לפעמים יותר זול.
כן, דווקא האמת. ויש לך בעצם המון הוצאות שהם... לאנשים שלא בעצם מרוויחים הרבה כסף, אין את ההוצאות האלה.
יש לא מעט מחקרים בזה שהראו שעלייה בשכר מגיעה באופן אוטומטי עם עלייה בהוצאות, למרות שלכאורה אין סיבה, כן? אבל מי שמקבל פתאום תוספת שכר של 10%, איכשהו גם ההוצאות שלו עולות ב-10%. יש מקשרים את זה פשוט, כמו שאתה אומר, לזה שאינפלציה של איכות חיים, אבל הרבה גם מקשרים את זה לפסיכולוגיה. כלומר, אם בראש שלי אני צריך להיות על האפס, אז בתת מודע, כאילו, אז זה שעלה השכר יגרום לי גם להוציא את זה כדי להישאר על האפס. ואם אני במינוס, בתפיסה שלי, אם גדלתי בבית שתמיד היה במינוס, אז גם כשאני מרוויח 50,000, אני אהיה במינוס. ואם השכר יעלה ל-60,000, עדיין אני אמצא את עצמי במינוס, כי זה איפשהו בתודעה בראש. אז איפה היינו? סליחה.
היינו בעצם, לא דיברת עכשיו בעצם על התיאוריה בעצם, אבל שאולי נגיע לה גם...
נכון, אז קודם כל המטרות, כן, אני נזכר, חזרתי למטרות. דבר ראשון, אני מציב את המטרות, אוקיי? דבר שני, מהמטרות שזה כאילו הסוף, היעד שלנו אני רוצה להגיע, אני חוזר לבסיס, להתחלה, להתחלה, וזה מתחבר לאינפלציה שאמרת. לא משנה אם אתם מרוויחים 20, 30, 40, 50, או אפילו 70, כמו שהיה לי פה לקוחות, אני יודע לאן אני רוצה להגיע. מתמטיקה פשוטה, תגיד לי, כמה אני צריך לחסוך כל חודש כדי להגיע ליעדים האלה? אוקיי, אני כרגע בכוונה במתמטיקה פשוטה, ולא בהשקעות עם ריבית וכאלה דברים, ואז אני מבין כמה אני צריך לחסוך, ופה אני חוזר ליום-יום שלי. כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, על מה אני מוציא, אם זה רכב, אם זה ביטוחים, אם זה מסעדות, כל הדברים האלה, ואני מתחיל לסדר את זה. אוקיי, כמה אני מוציא על כל דבר. אני מכניס פה עוד איזה אלמנט, זה לא רק אם אני עכשיו רוצה לחסוך 15,000 שקל, אז על איזה דברים אני מוותר, אלא גם איך אני מסדר נכון ביום-יום שלי. אוקיי? מה חשוב לי יותר בעולם, עולם הערכים, עולם סדרי העדיפויות שלי? מה יותר חשוב לי? החינוך של הילדים, הנראות של הרכב, הסדר והניקיון של הבית, או
מסלום של הבית,
גם של הבית, כן, כל ענייני הבית למיניהם, הביגוד שאני לובש, הבילויים, אוקיי, כל אחד ואחד מהדברים בסוף מתבטא בכסף. אם החינוך הכי חשוב לי, אני רוצה לראות שזה מתבטא בכסף.
אני אמרתי לך בית, לאיפה שבו משהו אחר,
כמובן, כמובן, בסוף הכל ביחד, צריך להשלים את אותה עוגה של ההכנסות, אבל בתוך העוגה אנחנו נבחר איזה פרוסות אנחנו עושים להם יותר.
אתה יודע, משהו מעניין אותי זה, נגיד יש לנו בעצם את כל הדברים, אנחנו פורסים בעצם איזושהי מפה של כל הדברים שאנחנו צריכים להוציא עליהם כסף, ואנחנו בעצם עושים משוואה בלי בעצם לגעת עם מספרים ישירות בנגיד בכל דבר.
משוואת אחוזים.
כן, אני אומר, פשוט, החינוך שלי חשוב לי פי 3 מהירות של הרכב, נניח, ואז אני פשוט עושה לעצמי משוואה, האם יש כזה דבר בעולם הזה?
אז כן, אנחנו בעולם הזה לגמרי עושים את זה, אנחנו עושים, משתמשים ב... לא ב... לא באיזה משוואה של פי 3, ואז אתה מקבל משוואה עם מלא נעלמים כזאת, אלא בדירוג. סדרי עדיפויות, 1 עד 10. אוקיי, זה חשוב לי ברמה 10, זה חשוב לי ברמה 3, זה חשוב לי ברמה 7, וכדומה.
אמיר את זה לאחוזים.
אז אפשר להמיר את זה לאחוזים גם, כן, אפשר גם, נכון, אפשר גם לקחת לגמרי את העוגה ולחלק אותה לאחוזים, מתוך ה-100% של ההכנסות שלי, לא יודע, נניח 30,000 שקל, סתם דוגמה, יכול לחלק. 10% אני שם על חינוך, 5% על בנק.
15% על חסכונות, כדי בעצם את כל
העם. כן, יש גם כמה כללי אצבע, כמה מומלצות מכל דבר. לחלק מהדברים, לפחות לא להכל, למרות שאני בסוף לא מאמין בכללי אצבע האלה, כי כל אחד הוא משהו אחר. אוקיי, וכל אחד סדרי עדיפויות שלו. אז יש דברים מסוימים, יש כללי אצבע על אוכל לנפש, יש כללי אצבע על חסכונות ועל בלטם, וכאן דברים, בלטם זה בלתי מתוכנן אגב, כן? כל מיני הוצאות שלא יודע, פתאום מתקלקל מזגן. בסדר, מזגן עולה, מקרר, בסדר, עולה כמה אלפים. זה מה שאנחנו רוצים להעריך אליו, כי אגב, אני לא רוצה שישב כסף מיותר בעובר ושב, כן? כלומר, גם הרוויחים יפה, אין לי שום סיבה שישב 10,000 שקל בעובר ושב, בסדר, הלך המקרה, אין בעיה, יש לי כסף להוציא מיד. חבל, הכסף הזה יכול לעבוד.
כן.
אוקיי.
אבל גם אם נגיד, אפילו נועלים אותו בתוך איזושהי השקעה, אז לפעמים אין לנו כסף זמין, ואנחנו צריכים כסף מינוס, ושמים איזו ריבית.
אז בשביל זה, אני עושה בלטם.
כן, כן.
שהוא לא עד בדיוק לתת את המענה הזה, בלטם בדרך כלל מדברים על בין 2-5% מההוצאות של המשפחה. גם פה זה כמובן משתנה. משפחה עם הרבה ילדים ונדליסטים שמשחקים כדורגל בבית, זה יהיה יותר. חבר'ה פנסיונרים, זה יהיה פחות. אז זהו, זה לגבי זה. אז אמרתי, אנחנו מתחילים במטרות, אחרי זה אנחנו נכנסים להכנסות וההוצאות היומיומיות שלנו, מה הולך לכל דבר, מסדרים את זה גם לפי עולם ערכים, סדרי עדיפויות. אגב, אוקיי, זה נקודה מאוד חשובה. מה שאנחנו עושים פה זה בעצם מה שנקרא תקציב, כן? תקציב, בתפיסה שלנו, באיזשהו מקום ישר מרגיש צמצור, על מה אני צריך לוותר. אבל בואו רגע תחשבו על ממשלה שמעבירה תקציב. מה היא עושה כשמעבירה תקציב? היא לא מצמצמת. היא מחלקת לפי סדרי עדיפויות. אוקיי, כמה חשוב לי איפה?
כמה ידע ביטחון, כמה דברים אני צריך לעשות, אז מחלק את הכסף בצורה כלשהי שתספק את ה...
של עולם ערכים, אוקיי? זה נכון, זה גם לרצות חברי כנסת, אבל גם החברי כנסת זה...
אבל הם ערכים,
בדיוק. אלה מייצגים את הערך הזה, ואלה מייצגים את הערך הזה, זה יכול להיות ערך הביטחוני וערך לימוד התורה, וערך הבנייה והפיתוח וההייטק, לא יודע, והיזמות, זה בעצם מייצר עולם ערכים. אז גם כשאנחנו בונים תקציב, זה מייצר עולם ערכים, ואגב, עוד נקודה מאוד חשובה פה, מי שמנהל תקציב זה עשירים ולא עניים. אוקיי?
כי כולם צריכים לנהל תקציב.
כולם צריכים, אבל עניים אין להם. אז מה יש לנהל תקציב? אני יכול לייעד לפה.
כן, לייעד לפה. יש לי 2,000 שקל ואני צריך לשלם 80,000 שקל על, אני יודע, על החובות שלי ועל הבית ועל הרכב ועל כל שאר הדברים.
אז אני כאילו, בוא תן רק לגמור את החודש וזהו, להחזיק את הראש ועל המים. דווקא השירים הם אלה שבסוף מבינים, גם מבינים וגם יש להם כאילו את האפשרות לבחור, אז הם יכולים בעצם לתעדף.
וראיתי זה כולה דברה
חשובה. תראו שמי שמנהל תקציב זה ממשלות, זה חברות ענק, וזה לא הומלסים ברחוב, כן? אז אתם יכולים להבין.
ראיתי בדיוק משהו, הספר מאוד מעניין דווקא באינטרנט, על שהוא בעצם מוכיח שלהיות עני הוא זה דבר שהוא עולה הרבה כסף. שהוא בעצם מסביר שבעצם כשאתה עני, אז אתה לא גר במקומות שפשוט, שכנראה הם במקומות פריפריאליים או מקומות מאוד לא מפותחים. שמה קודם כל כנראה שיהיה לך יקר יותר, נגיד שהמוצרים שלך, כי החנויות שמה בתוך הזה, לא יכולים להיות ענקיות, לא סופרים ענקיים שיכולים לקנות באיזה... הסופרים שכאילו כל הרעיון שלהם זה שאנחנו עובדנו את זה קרוב אליך בית, ואנחנו לוקחים לך פרימיום מחיר. וגם לרוב אין לך רכב, אתה צריך לקחת אוטובוס, ואוטובוס תמיד יש לך זמן עולה לך, כי אתה צריך לחכות לאוטובוס שהוא יגיע, ואתה צריך בעצם לחכות לנסוע בתוך האוטובוס, ואתה לא יורד, אתה לא יורד בדיוק כמו שצריך, צריך אחרי זה לקחת, להחליף אוטובוס, להחליף לרגע, אתה צריך, זה, וגם אתה לא יכול לצאת בדיוק, לצאת מתי שאתה רוצה להגיע, ואתה צריך להגיע רק לפי הסקדג'ול של האוטובוס. יש לך עניין של, כנראה שאם אתה גר במקום זה, אז כנראה שאולי יכול להיות שיגנבו לך יותר מהבית, אני יודע, כי יש שם שוד ופשע, ויכול להיות שפתאום בית החולים לא בצורך כל כך טובה, אז אתה צריך כנראה, אתה תהיה יותר חולה או תהיה יותר זה, האוכל פחות כנראה אפותי, הכל כאילו פשוט עולה לך יותר כסף, שזה ממש מעניין.
זה תיאוריה מעניינת, אני לא יודע אם זה באמת נכון בארץ.
לא, אני לא יודע.
הארץ בתל אביב כמובן יותר יקר מ...
אם כאילו, אתה יודע שבדיוק, דיברתי עם אנשים שכאילו גרים במזור מרכז, אמרו שדקל, ספציפי איפה שאנחנו עובדים, כאילו יש לנו כאן סופר גדול יחסית למטה, ויש כאן מוצרים מאוד יקרים, אפילו יחסית לתל אביב, שזה מעניין, אתה צריך לבדוק את זה.
אוקיי, זה נכון במקרה הזה, כי יש לך פה סופר יחיד.
אבל לא, יש כאן שני סופרים.
אחד דברים, בעשירית, כן. אוקיי, יש פה סופר אחד ששולט כבר הרבה מאוד שנים.
יש לך רמי לוי, יש גם רמי לוי ב-20, חצי, 20 דקות, חצי שעים פה.
ועדיין, מי שמגיע לפה, הרבה פעמים מגיע בלי רשם, זה חלק מהבידול.
נו,
אני חושב שזו דוגמה טיפה שונה. תראה, בתכלס, עלויות בתל אביב עולות יותר, אני אספר על הרופאת שיניים שלי, אוקיי, כי עולה לי ככה דוגמה. הרופאת שיניים שהייתי הולך אליה הרבה שנים בקריית גת, והיא התחילה לעבוד בתל אביב. היא הייתה מגיעה עדיין פעם בשבוע לקריית גת, כדי עדיין לשפות לקוחות. אז שאלתי אותה, זה אומרת, כן, בתל אביב מרוויחה פי 3, על אותו דבר.
מדהים.
זה נכון שגם משלם שכר דירה יותר גדול והכל, אבל הנה עובדה, בשיקולים היא עדיפה ללכת זה שעמס, כלומר, אני לא יודע אם זה נכון בארץ, אבל אם נסתכל נגיד בעולם, אז כן, אנשים באפריקה חיים ברמת חיים הרבה יותר נמוכה. למה הם חיים ברמת חיים יותר נמוכה? הם חיים באזורים יותר נחשנים. זה אומר שיחסית הם מרוויחים פחות, ויחסית האוצר שלהם הרבה יותר יקרות, לכן הם לא יכולים להרשות לעצמם את מה שאנחנו יכולים להרשות פה. בקיצור, בשורה התחתונה, כן, תחשבו כמו עשירים, ממילא באופן טבעי, תנהלו תקציב, תזכרו חברות, ממשלות, מי שיש לו את היכולת הוא מנהל תקציב, מי שחי מהיד לפה, וזה אגב אני שומע הרבה, כשאני שומע מהאנשים, אני לא יכול, אין לי ברירה, זה המחירים, אני מבין איפה זה נמצא אצלם בתודעה, כן? מי שחושב, אני לא יכול, זה ככה זה עולה, אין לי, אני לא יכול לשנות כלום בהתנהלות הכלכלית שלי, אז ממילא הוא חושב עלי, אתם יכולים לחשוב עשירים, לשנות דברים, לפתח, לחשוב על המטרות שאתם רוצים להשיג, אז אני חוזר שוב, אחורה, מטרות ששנב ראשון בעיניי, אחרי זה תקציב שהוא אגב שורשים כלכליים, תכף נרחיב את המושג הזה.
אנחנו צריכים לומר לעצמי איך לכסף בזה, לא?
תכף נגיע לזה, ואז אנחנו מגיעים לחסכונות שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים להחליף רכב כל 4 שנים, לחתן ילדים החל בעוד 10 שנים, כל בממוצע נניח 2-3, דברים כאלה. בואו נתחיל לכוון לשם את אותם כספים שבתוך התקציב שמו לחיסכון, בואו נתחיל לחלק אותם לתוך המטרות. ויש פה עולמות שלמים של מטרות, ועולמות שלמים של השקעות. אם היה דרך אחת נכונה להשקיע, אז הייתה רק דרך אחת. כמו שאם היה רק רכב אחד טוב, אז היה רק את הרכב הזה, כן? סתכלו על הכביש, תראו עשרות רכבים, למה כל אחד בנים למשהו
אחר? כן, כן, זה לא לגמרי נכון, כי יש, נגיד, מישהו יכול לטעון שיש רכב אחד ממש טוב, מאוד יקר.
אבל הוא ממש טוב בשבילו.
מה זה טוב? אנחנו אומרים טוב, אני מניח לדבר על איכות, לא על...
אין כזה איכות. אני רוצה, יש אחד שרוצה רכב מהיר, יש אחד שרוצה רכב נוח לנסיעה, יש אחד שרוצה רכב אמין, יש אחד שחשוב לו שהמזגן שלו יהיה טוב.
אני רוצה שיש כל זה בדוק.
אחד נוסע...
מרצדס, אוקיי?
אחד נוסע לרוב, כל מה שאמרו. מעט, אוקיי? אחד נוסע הרבה, אחד נוסע מעט, ואחד בכלל רוצה מסעית.
הבנתי.
אחד רוצה 8 מקומות, אחד רוצה 3-4 מקומות, 5 מקומות. בסדר, יש מלא דברים. לא סתם יש מגוון של רכבים, כל אחד נותן משהו אחר, וכן, גם המחיר הוא חלק מהשיקולים. אחד רוצה רכב זון, אחד רוצה רכב יקר. בסדר, אז זה גם כן חלק מהשיקולים. אותו דבר בעולם ההשקעות. יש מלא השקעות ברמות סיכון כאלה ואחרות, סיכון גבוה ונמוך, כמובן ברמות תשואה שמרוויחים על הכסף גבוה ונמוך, יש כאלה שמתאימות להפקדות חודשיות באופן שוטף, יש כאלה שמתאימות לשים כסף פעם ב, יש כאלה דורסות יותר התעסקות, פחות התעסקות, יש כאלה לטווח קצר, לטווח ארוך, דברים כאלה, אז כל בעצם החסכונות, גם אלה שצברתם כבר, אם זה פנסיות וקרנות השתלמות וכאלה, וגם את אלה שאתם הולכים לצבור בתוך החסכונות שלכם, אנחנו מכווינים למטרות, בסדר? ופה אולי נקודה חשובה להגיד, אני לא מאמין בחסכונות סתם. כלומר שבא מישהו ואומר, אני רוצה לחסוך כדי לחסוך, כדי שיהיה, אז אני שואל אותו, בשביל מה? בוא, שיהיה לך היום, כן? למה לוותר על יציאה למסעדות היום, ולמה לעבוד קשה היום? בשביל שיהיה בעתיד. אם אתה אומר, אני מייעד את זה ליציאה מוקדמת לפנסיה, לחתונה של הילדים שלי, לעזרה לכל אחד מהם בקניית דירה,
זאת אומרת, אתה עוזר מרם, צריך להבדיל את זה בין שמירה לנגיד אסונות, נקרא איזה, כי זה משהו חיוב, זה לא חיסכון לחיסכון.
כן, שמירה לאסונות זה דבר שנקרא קרן חירום.
קרן חירום, זה בעצם נפרד מהחיסכון שנדבר עליהם כרגע.
נכון, נכון, קרן חירום, הוא גם יהיה, הוא יכול להיכנס לתור עכשיו עם החיסכונות, בדרך כלל דווקא שם אני לא אלך להשקעות, אלא אני אשאיר את זה בבנק, כי זה כסף שלא נועד להרוויח, הוא נועד להיות מוגן. אוקיי, ולכן בבנק זה מוגן ל-100%.
אוקיי.
כן, אלא אם כן הבנק פשוט רגל.
פה רגל של SVP, SVB, אני יודע.
כן, איך זה? לא זוכר.
SVB אני חושב זה היה, לא?
לא זוכר.
SPV, לא זוכר. לא משנה.
CBS.
כן, כן.
לא קריטי. בסדר, בתכלס, בואו, בארץ זה עוד פחות, זה עוד יותר נדיר, אנחנו עם מעט בנקים הרבה יותר חזקים. אם בנק פה יפול, המדינה תכניס יד לכיס, וזה בעצם יעלה לכולנו, אבל זה יבגל עלינו. מגל על מי שבתוך אותו בנק. זהו, אז תכלס מה אמרנו, אנחנו מגדילים מטרות, אנחנו משפרים את ההתנהלות היומיומית, אנחנו משפר הלוואות אם יש לנו, לא נגעתי בזה כל כך, כי בדרך כלל בעולמות ההייטק יש פחות, אנחנו נחסוך כדרך חיים, ונכווין את כל החסכונות שלנו, חסכונות או הלוואות, אלה מטרות, אם זה קרן חירום, אם זה דברים לטווח קצר, לטווח ארוך, לכל אחד יש פתרון. אחד הדברים החשובים בעולם הזה זה פיזור, כן, אנחנו הולך להשקעות בכל הסוגים בגדול, כשמדברים על השקעות הזה, יש לנו שני סוגים עיקריים, זה שוק ההון וזה נדל"ן, אז אנחנו נפזר בין שני הדברים. בתפיסה שלי, שוק ההון...
אתה יודע, כשאתה אומר שוק ההון, אתה מכניס את זה גם כאילו אגרות חוב ובעצם את כל הדברים הסולידיים, או ש...
הכל, כל זה נמצא בשוק ההון, כן? זה מאגרות חוב דרך מניות, כל הצירופים ביניהם, אגב, קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, כל אלה גם...
תחת השקעות.
כולם נמצאים בתוך שוק ההון, כן? זה איזה שהם נתיבים שונים, אני לא אעמיק בזה עכשיו, אבל נתיבים שונים שכולם שייכים לשוק ההון. אוקיי, עם כל היתרונות והחסרונות שלהם. כשהיתרון הגדול של שוק ההון זה שמדובר מסכומים קטנים, אוקיי? אני לא צריך להתחיל עם 100,000 שקל כדי להיכנס לעומת נדלן, שאם אני הולך ליזמות, להשקיע דרך יזם, זה אני מתחיל במינימום של 100,000 שקל, אם אני רוצה לקנות דירה, אני צריך להגיע עם הון עצמי של לפחות 250,000-300,000. בנדלן, בשוק ההון אפשר להתחיל ב-200 שקל בחודש, אוקיי? אז שוק ההון מבחינתי זה המקום לשים בו כסף כדרך חיים. 200, 500, 5,000, 10,000, כל אחד לפי הזה שלו, אבל כל חודש הוראת קבע אוטומטית הולכת לשוק ההון. כשזה גדל, אני לוקח משם איזושהי פרוסה, אפשר גם לדבר על מינוף, אני לא אעמיק בזה עכשיו, שזה בעצם לקחת הלוואה משם, לא דווקא להוציא את הכסף, ולכת איתו לקנייה של נדלן, ככה בעצם אני מרוויח פיזור בשני הדברים, בדרך כלל התחומים האלה אין ביניהם קורולציה, לא אגיד שהיא הפוכה, אבל אין ביניהם קורולציה לחלוטין, כלומר אם זה יורד אז השני מחזיק אותי, זוכרים את הכיסא עם 4 רגליים? אז פה אנחנו בעצם מייצרים כמה רגליים שונות. זהו, זה ככה קצה המזלג מה שאנחנו...
בוא נניח עוד רגע מצב שבו משפחה בעצם שמרוויחה יפה ויש לה חסכונות, יש לה השקעות, יש לה כל הדברים האלה. ואז בצד כמו שיש להם נגיד מקרה חירום, נניח, אין איסף להם הבית, הם צריכים יותר מה שיש להם בקרן חירום שלהם, כנראה. אז אתה אומר, הדברים כאלה נגיד, צריך לשפור חסכונות, צריך בעצם... כל הדברים האלה, וזה, יש לך בעצם גם מקרים כאלה, אתה אפשר לנהל בעצם שבו אולי כדי לקחת הלוואה במקום לפעול, לשבור חיסכון, או לא, נגיד, אני אקח לנו פנסיה, שאני צריך לשלם לזה הרבה מס, אם אני לוקח את זה לפני הפנסיה.
אז קודם כל כן, אנחנו כמובן, במקרה כזה אנחנו נפתח אותו ונראה איזה דברים אנחנו יכולים לשפר שם, אנחנו יכולים כאילו לנצל בצורה עם הכי פחות הפסד, כל דבר כזה כמובן יהיה לו איזשהו מחיר, אבל אנחנו נחפש, לבדוק מה המיסויים, אנחנו נוציא כסף מהשקעה, או כמה ריבית לשלם על הלוואה. ודברים כאלה, אנחנו מבחר את הדרך הכי טובה, אבל חלק מהביטחונות שאני מייצר לעצמי, דיברנו על קרן חירום שנועדה לתת איזשהו מענה, אבל חלק מהדברים זה ביטוח, כן? ביטוח הוא לא כלכני, זה נקודה חשובה להגיד, כשאני קונה ביטוח, אני לא עושה חשבון כמה אני משלם מול כמה אני אקבל, כי פה אני מפסיד.
בטוח.
ביטוח על הרכב, אני מפסיד. ברור, תחשבו למודל העסקי של חברת הביטוח, כן? היא מרוויחה, זה אומרת שאני...
לא, לא מותן לך בעצם את הערך של הביטוח, כאילו שאתה צריך לשלם פחות ממה שבעצם...
בדיוק, יכול להיות שספציפית, בדרם מסוים כן יצא מובח.
ברור.
במקרו זה לא.
במקרו, בדיוק.
במקרו אני מפסיד, מה אני קונה, למה אני עושה את זה בכל זאת?
שקט נפשי.
שקט נפשי, בדיוק. אני קונה ביטוח, נכון? אני לא קונה את הכסף, אני קונה את הביטוח, את הביטחון הזה. אוקיי, אז כן, ביטוח נגד שריפה. אגב, הרבה פעמים בביטוח המשכנתא זה נמצא, למי שיש משכנתא, אוקיי? אז הוא יהיה חלק מהיסודות הביטחונות של אלסם. כמו קרן חירום, אני גם אדאג לביטוח, ככה שאני בשאיפה, אני לא אצטרך בכלל להוציא כסף מהחסכונות שלי. בסדר? אז אנחנו מכווינים את החסכונות האלה למטרות. אני אסיים אולי בעוד נקודה שהיא בעיניי סופר חשובה, אוקיי? יש נטייה לוותר על הניהול תקציב, על ההכנסות, הוצאות, כמה אני מוציא כל יום, ואגב, לא פעם אחת, מבחינתי זה כל חודש מחדש. כל חודש מחדש לבדוק שאני בסדר, שהוצאתי והכנסתי כמו שאני מצפה וכמו שאני רוצה שהדברים ייראו. אז יש נטייה לוותר על זה ולא להתעסק בכסף הקטן. אז זה נכון שזה כסף קטן באיזשהו מקום ושזה מנמיך, אבל יש לי תיאוריה שפיתחתי שאני קורא לה העץ הקנקאי. אוקיי? כשאנחנו מדברים בעולמות ההשקעות, אנחנו מדברים על נכס מניב שנותן תשואה ומצמיח פירות, צמיחה, נכון? כן? כל המושג הזה של צמיחה. כל אלה בעצם מושגים חקלאיים. אז אם אני מנהל את ה... אז אם אני מדמה את כלכלת המשפחה שלי לעץ, אוקיי? תקציב זה השורשי. בסדר? היום-יום זה השורשי. מה זה אומר? זה אומר שמצד אחד, כמו שחקלאי לא מגדל עץ בשביל שורשים, גם אני לא מנהל כלכלת משפחה כדי לגמור את החודש, כדי לראות שאני לא משנה על הסלולר 20-30 שקל יותר מה שאני אמור לשנים. אבל מצד שני, כמו שאי אפשר להצמיח עץ בלי שורשים, אני לא יכול להתעסק כל היום בהשקעות בלי שאני יודע שיש לי שורשים יציבים, בלי שאני יודע שיש לי קרן חירום, בלי שאני יודע שאני לא שורף כסף על דברים. אוקיי? שורשים זה מנוחלך בבוץ. אין לזה טעם, אין לזה ריח, אין לזה צבע, זה ג'יפה. אוקיי? זה לא כיף. אבל זה שורשים, זה יסודות. אנחנו רוצים לצמוח, אנחנו רוצים את הטעם והריח והפירות, לא מבטבים על שורשים.
לסיום, הזכרת כללי אצבע, אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין. אם תוכל איתנו בעצם כללי אצבע של משפחה נורמטיבית שלא נמצאת במינוס, ויש לה רווח יפה, כמה אחוז היא צריכה לשים בעצם לקרן חירום, כמה לאוכל, כמה, כאילו, אולי תוכל איתנו בעצם את כל הכללי אצבע האלה.
אז אני כן אתן כללי אצבע, למרות שממש ממש כללי אצבע, אוקיי? קרן חירום, אנחנו לא מדברים על לשים כסף כל חודש, אנחנו מדברים על כמה צריך להיות בקרן.
אוקיי.
אוקיי? השאיפה של קרן החירום שהיא תהיה בין 3-6 חודשי הוצאות, ברוב המקרים. אוקיי? סתם דוגמה, שני אנשים שהם עם קביעות, והם פנסיונרים, ואין להם הרבה ילדים שתלויים בהם, אז אני יכול
לשתק חודשי,
אפילו בחודשי, כן, אפילו בחודשי של הוצאות. שני אנשים שהם עצמאיים, אוקיי? והתחום שלהם הוא מאוד תנודתי, אולי אפילו ללך לכיוון...
זה שני חודשי הוצאות, לא חודשי, לא בשני מזכורות בעצם.
נכון, חודשי הוצאות. אם מוצאים בחודש 30,000, אני יוצא 60,000 בקרן, אם זה חודשיים. אם אני מדבר על 4 חודשים, אני יוצא של שם 120. ויכול להיות שאם שני עצמאים שתחומים עם הרבה יותר תנודתיות, למשל, סתם דוגמה, לא יודע, יזמי נדלן או מתווכים או דברים כאלה, יכול להיות שאני חבר אפילו לשנה. הייתה לי לקוחה מתווכת נדלן בעסקאות ענקיות, במושבים. כל עסקה שהיא עושה, לפחות 10 מיליון. אבל מה יכול להיות לשנה שלמה בלי עסקה? אוקיי?
אוקיי.
כשהיא עושה, פתאום מקבלת 300,000 שקל. אבל יכול להיות מודפות מאוד ארוכות בלי, אז כן, במקרים כאלה אני יכול ללכת גם לכיוון של שנה קרן חירום. ברגע שמילאתי את הקרן, אני לא צריך לשים בה עוד כסף. אם יש את הכסף הזה כרגע זמין באיזה פקם, משהו מעולה, שם אותו, משאיר אותו בפקם, קורא לו קרן חירום, צריך לדאוג שהוא יהיה זמין פעם בחודש ככה, כדי שאם אני מפוטר או דברים כאלה, אז אני אוכל להוציא משם את הכסף, ולא לפגוע ברמת חיים השגרתית שלי. ואם אין, אז אני אתחיל להפקיד. אני יכול להפקיד כמה שאני רוצה. ככל שאני אפקיד יותר, אני אגיע לגובה יותר מהר, וברגע שהדלי מלא, סיימתי.
אוקיי, אז זה לגבי קרן
חירום. בלטם, בין 3-5%.
רגע, קרן חירום ובלטם לא זה דבר?
לא.
אוקיי.
קרן חירום זה לקרייסס. פיתורים, מחלה, פציעה, ספר של הבית, כמו שאמרת. דברים שהשאיפה שלי לא
נתגעת.
לא נצטרך אותם אף פעם. אוקיי? בלטם זה חלק מהחיים. אוקיי? זה מזגן, זה מקרר, זה מחשב שצריך להחליף, זה טיפול גדול לאוטו, דברים כאלה. זה קורה. קורה לכולנו כל הזמן, לא יודעים בדיוק כמה. בדרך כלל הכלל אצבע פה מדבר על בין 3-5% מההוצאות שלנו, על הבלטן.
זה כל חודש או בעצם? כל חודש.
כל חודש. ואז כשצריך, מוצאים משם.
בבלטן אני מניח שגם הוא יש לו איזשהו מקסימום שאתה כבר... אחרי שיש לך כבר איזשהו סכום של 3 הוצאות, חודשות הוצאה, אתה כנראה כבר לא צריך להכניס את הבלטן.
אז בדרך כלל זה גם, כמו שזה מתמלא, זה גם יצא.
הבנתי אותך.
כי אתה מחליף מקרר, כן, הוא יתקלקל, אוקיי, המזגן, או מחשב, דברים שמתחלפים. אז אם אתם רואים באופן עקבי שהקופה הזאת רק מתמלאת ומתמלאת, כן, אפשר להוריד את האחוזים מ-5 ל-3 ואולי אפילו גם פחות. אוקיי? זה לגבי בלטם. מזון, אוקיי? על מזון יש כלל אצבע שמדבר על 700-750 שקל לנפש.
לנפש?
לחודש.
וואו.
אוקיי? זאת אומרת, משפחה עם...
שלושה ילדים? זה שני הורים לבדלם?
זה, סליחה, 5 נפשות, אוקיי? 700 כפול 5 זה 3,500 שקל, פחות או יותר. שימו להם גם פה, זה כמובן משתנה, ככל שמשפחה עם פחות נפשות, אז יהיה יותר לחודש, כן? ככל שיש מספר נפשות יותר גבוה, אז הסכום לחודש הוא יותר נמוך, כמובן. בסדר, והכלל אצבע האחרון, אולי לא האחרון, כלל אצבע נוסף שיש לנו, זה חסכונות. פה הכלל אצבע הזה הוא כמובן יותר גם משש כאלה, שאני אגיד להם, תשימו רק 100 שקל, כאילו מי שנמצא בינוס, אני אגיד לו, עדיין, תשים משהו כדי שיהיה, ומי שמרוויח יותר, אז אנחנו מדברים על בין 10 לאפילו 20% חיסכון מתוך ההכנסות. אינו בגדול ככה כלל האצבע שלנו, אבל אולי הכלל אצבע, אני אגיד את הכללים שלי, אוקיי, שהם מעל כל זה. אחד, זה הכלל הכי זה, בשום צורה לא מוצאים יותר מה שמכניסים.
זה הרגע שלו,
זה הרגע הוא עלי עבור שלי.
לא יכולים.
אין דבר כזה לא יכולים, לא מאמין בזה.
שני הורים נשים, בלי הכנסה, 6 ילדים, סלמה, אני לא יודע כשאר להגיד את זה.
אוקיי, טוב, אתה יודע מה, אולי, אולי איזה...
אולי יש אנשים.
אבל כן, אני אגיד להם, אז תוותרו על אינטרנט, תוותרו על מחשבים.
אבל
אם רק יד שנייה...
אבל מקרים כאלה...
להכי קצה...
אבל נגיד כאלה, אתה חייב, נגיד, אתה חייב כאילו אינטרנט בכלל להרוויח כסף.
כדי לנשור אוויר באיזשהו...
לא, לא, גם להרוויח כסף, יש אנשים פשוט... גאים, לא יודעים, כלום, לא צריכו להרוויח, להכניס עבודה ולהרוויח את הכסף שגילו.
אז אם זה הכלי עבודה שלהם, כן, תעשו אינטרנט, אוקיי, מבחינתי זו השקעה, זה לא הוצאה. אבל כן, מקצצים בהכל, בהכל, בהכל. זה הכי קשוח בעולם.
וואלה.
אני נושא אחר שאני אדבר עליו אולי עוד מעט, של הגדלת הכנסות דווקא. אבל כן, הירג ובל יעבור של כלכלת משפחה ותכנון פיננסי, זה ההכנסות תמיד תמיד גבוהות מההוצאות, אוקיי? אין בשום צורה, כמה שזה קשוח, אין הוצאות גבוהות מההכנסות. זה כלל. אחד הכלל השני הוא תחלקו את הדברים לפי מה שנכון לכם, אוקיי? כלומר, יש מי שרוצה לשים לחסכונות כמו שדיברתי פה 10-15%, יש מי שאומר, תקשיב, הילדים שלי הסתדרו כמו שאני הסתדרתי, אני רוצה שהם ייהנו בהווה, אוקיי? אני רוצה לשים יותר על בילויים, בסדר גמור מבחינתי. כל עוד שומרים על ההכנסות גבוהות מההוצאות, זה בסדר גמור. אני כן ממליץ על, כמובן, על קרן חירום ובלטם שמבחינתי דברים חשובים, אני ממליץ מאוד על חסכונות, ובשנה הבאה בעצם זה תסדרו את הדברים לפי איך שאתם רוצים, אז אם אני אסכם שוב את הזה, הכנסות גבוהות מההוצאות זה היה הרג ובן יעבור, אחרי זה קרן חירום, אחרי זה בלטה, אחרי זה חסכונות, ואחרי זה תחלקו את הדברים כמו שהם נראים לכם נכונים, כמה לחינוך, כמה לביגוד, כמה לבילויים וכדומה, הדברים האלה. והנקודה האחרונה ממש מה שבה אני אסיים, כי הזכרת לי אותה קודם, יש גבול תחתון לצמצום הוצאות. אוקיי, כלומר, אם אתם הולכים על התקציב ומסתכלים ואומרים, רגע, אני מוציא יותר מה שאני מכניס, אז בואו נראה איפה אני יכול להוריד. יש שם הגבול תחתון. הזכרנו קודם את הנכים שאמרת, אז נכון, שם כן נחפש כמה שיותר לסתוך, אבל כגישה, באופן כאלה, נחפש איפה אני יכול להגדיל. אם אני אלך לצמצום, א', זה מכניס אותי לקטנות, לקטנוניות, ומרגיל את המוח לחשוב בקטן, וב', יש מינימום, מתמטית, יש אפס, כן? אי אפשר לעלות מתחת לאפס, מצטית גם אי אפשר לעלות מתחת ל-5,000-7,000. אם אני אלך לכיוון של רגע, אני מוציא יותר מה שאני מכניס, בואו להגדיל הכנסות, שם אין גבול עליון.
אתה יודע שיש איזשהו מחקר שאמר שאם יש לך 10,000 בבנק ו-0 חובות, יש לך יותר כסף מ-30% מאמריקאים. עכשיו, כשאלה הגעת אותי, רגע, זאת אומרת 30% אמריקאים בעצם יותר עניים כי יש להם מלא חובות. הם יותר עניים ממישהו באפריקה שיש לו 3 שקלים, כי לא אין חובות, לא יכול להיות לו חובות. אז הטענה היא אחרת, שבעצם גישה לאשראי, גישה לאפשרות לקחת חוב ולהיות בחוב, כאילו יש לך גישה לכסף שאפילו אם אתה לא צריך להרוויח או לקחת אותו בתור השקעה, זה גם הופך אותך יותר עשיר מבחינה של, יש לך את היכולת להרוויח עוד כסף.
כן, טוב, אתה גורר אותי ואנחנו הרבה מהם.
כן,
בסדר, אולי נעשה את זה עוד...
אפשר לצלול אותו, נקפל גם.
אבל אני אסיים במשפט שכן, הלוואות זה דבר טוב, אוקיי? ומבחינתי, בתפיסה שלי, עד סוף חיי תהיה לי המשכנתה או ההלוואה הכי גדולה שהבנק מוכן לתת לי. כן, זה אפלה של כלי והוא מקדם אותי כדי למנף, אבל מה? הלוואות אף פעם לא לבזבוזים, אלא רק
להשקעות. כן.
זה הלוואות כדי להצמיח.
טוב,
זהו,
פשעי.
בכיף.
היה מדהים. אם תרצו, אני אעשה איזשהו עוד.
יאללה, ומי שרוצה מוזמן יהיה ככה להיות
בקשר. אני אשתה לפרטים שאתה בתיאור.
יאללה, בסדר גמור. יאללה, אז...
זהו, ביי.